מבקש. בכל רם, רק כל המשמור.
ישוע, כמו רציתי להציע, אנחנו אמרנו בבינות הרחוקה, כאילו זה לא באמת הבינות. אי אפשר לתת לבן אדם לא להגיד בכלל. רציתי להציע אולי באמת, באמת הבינות רגילה. כמו שכבר אומרת, שאנחנו נפיל את כל הקולות של עבר הזה, ואחרי שאומרים שיש עבר של יום אחד, אז יש גם קצת יום קוקולו. אז ברגע שמישהו עושה משהו, אז הוא כבר קיים את העבר. שאלה למה יגזרו דבר כל כך מקוטט כזה. אז ראיתי ככה. אם אנחנו אומרים ש... אם אנחנו אומרים ש... עבר זה צורך המת, אז בעצם בעבדות רחוקה אין צורך המת, כן? כאילו המת כבר נקבר, וגם הרבים כבר עשו את מה שמותר להם בעבדות הקרובה. אז בעצם מקיימים את העבדות הזאת, זה שמזדמן לו אחר כך, בדרך הכי קל שאפשר. אם אנחנו אומרים שעבר הוא צורך האבלים, אז מה עם הצורך של האבלים? אז בעצם אנחנו לא רגילים למציאות שהייתה להם אז, של ניתוק. מישהו נוסע והולך מהמשפחה, אז במיוחד אם הוא כל כך רחוק שהוא לא שומע תוך 30 יום או שנה על עבר, אז סימן שהמשפחה לא מהווים לו, כאילו לא חלק מחייו כל כך, לא בכלכלה ולא בחברה ולא ברגש אפילו. והדרך שאנחנו יכולים, כאילו איך חז"ל התייחסו לדבר כזה, הוא בהלכות ברכות. יש לנו בהלכות ברכות שמישהו לא רואה מישהו 30 יום, אומרים עליו שחיינו, ואם לא רואים אותו שנה, אז אומרים ברוך מחיי מתים. דהיינו, מי ששנה לא רואה מישהו כלפיו הוא מת. אז כאילו כבר הוא רחוק, כאילו שמוע רחוקה, בן אדם רחוק מהעבר. אם העבר זה בשביל העבר, ובעבר, אז אז בעצם זה לא שייך בשבילו. אז אם ככה, הסתפקו חז"ל בקיום הפורמלי המינימלי האפשרי לקיים את האבלות שבן אדם חייב. לא הצליח אותו לטפל אבלות שבעצם לא מתאים לו. זה גם יכול להרחיב את השיטות שלא קוראים קריאה בעבר רחוקה, להיות היסוד שלהם. וגם, אז מה עם אלה שאומרים שצריכים בכל זאת עבר רחוקה על ההורים לשבת? אז מי שאומר שאתה צריך אפילו אחרי שנה, בסופו של דבר גמרא קובעת שזה בגלל כבוד ההורים. אז בעצם זה לא בגלל העבר, זה בעצם כבוד המת. ולמרות שאמרנו מקודם שכבר אין כבוד המת, אבל יכול להיות שבתפיסת חז"ל, מאחר שיש מצוות קיבלה באם, אז יש כבוד המת בזה שבנים ישבו עדיין שבעה על האבא ואמא דווקא. בגלל שיש מצווה מובחת עליו, אז מה שאמרתי מקודם, שלא נצליח אותו, פשוט לא תופס. ולאלה שאומרים שיושבים רק עם זה תוך שנה, אז יכול להיות שזה כמו שאמרנו פעם קודם, או יכול להיות שזה גם באופן עקרוני שחושבים כמו שאמרתי עכשיו, רק מאחר שיש גזיבה שנשכח אחרי 12 חודש, אז קיצרו.
אתה כותב יותר טוב ממה שאתה מסביר בעל פה, אתה יודע? לא, אני אקבל מיילים מעקיבא כל שבוע. זה מאיר את עיניי, אני אומר את האמת. גם פה אתה מאיר את העיניים, רק שאתה...
אם אתה חושב שאפשר וצריך לשפר
את זה? לא, הדברים שלך מצוינים, זה מה שאני
חושב. אני לא משלם ששלחת לך לכולם.
בדיוק, לא יודע מה שנעשה. לא, אבל קודם כל זה זכות, שאחרי שיעור יהודי יושב וקבל בבית מיילים ארוכים. אני חושב שהנקודה המרכזית שאני לפחות לקחתי מהדברים שלך, ואני מבקש לך לתקן אותי אם אני לא עולה על הנקודה הנכונה, זה בעצם מה שראינו בפעם הקודמת, הייתה נקודה שסביב דברי הרייבד בסוגיה על קריאה, שנחזור מיד לסוגיה, האם זה מוגדר כשעת חימום. בעצם פתחתי את השיעורים על שמועה רחוקה, עשו יום שמועה כיום שריפת בית אלוקינו. כן, הרמב״ם בפרק ז', הלכה א', בהלכות אבל, הרמב״ם כותב, יום שמועתו הקרובה כיום הקבורה, כן? והרעיון הזה שיום שמועה כיום קבורה, לכאורה, ככה חשבתי אז, אין לו שום השפעה או אין לו שום קשר לשאלת קרוב או רחוק. מה זה קרה לפני שנתיים? אני עכשיו שמעתי, מבחינתי זה יראה עכשיו. כן, ומה שבעצם רואים, לפחות לדברי הרייבד בסוגיה של קריאה, זה שהסוגיה לא רואה או מתלבטת, או זו תגופה המחלוקת, האם בשמועה רחוקה יש מושג שנקרא שעת חימום. ולשון אחרת, יש פה התדיינות שלמה, שאדם אומנם שומע מזה, אבל זה לא קורה יום קבורה. ולשון הרמב״ם, יום שמועתו הקרובה כיום הקבורה, אבל לא יום רחוק. מה זה בעצם מלמד? שלא די שאדם ישמע כדי שזה חשב כיום קבורה. וכאן מה שעקיבא העלית, גם היום אמרת את זה, רק זה קצת היה מובלע, כי היום נסיתי להסביר יותר מדי דברים בבת אחת. אז הסברתי לי רק דבר אחד, שצריך לקחת בחשבון את מערכות היחסים שהתקיימו באותו זמן בין אנשים, ומה אדם חשב על אדם שלא נמצא בקרבתו. וזה תגייסת, שאדם נוסע, הוא באמת לא יודע מה שלום הקרוב שלו. תראו, אנחנו הולכים למכשירים האלה, אני עכשיו קיבלתי 3 דקות, קצת איחרתי לשוק, כי אמא שלי סיפרה לי עוד משהו ממה שהיה באבא, היום בבית חולים, הייתי אצלו ב-6 בערב, זה לא ש... וכל זה אנחנו חיים, הם מותקנים, אנחנו מרגישים שאנחנו יודעים, כן? מה שאתה תיארת זה שבחינתם, כשאדם נוסע, הוא בעצם נפרד, או הוא לא יודע. הזכרת במה שכתבת לי את ברכת שהחיינו, אחרי 30 יום. אחרי שיהיה בית חודש, אדם שרואה חברו מברך, מחיי המתים, כן? אני לא יודע מי מכם זכה שלי להרגיש כמו תפוח חדש, שבוכו עליו שחיינו, בתור מי שעבד הרבה עם הרב יואל בן נון, אז אני, אתם רואים פה תפוח ואפרסק חדש, כאילו הוא בירך עליי אין סוף פעמים. אני מאוד מבין את הדחף שלו לברך מחדש את ברכות הראייה וכו', ואני חושב שיש בזה גם יסוד נכון בעבודת השם, ועדיין, ספציפית לגבי הברכה הזאת, אני חושב שכל מה שהיה מטען הרגשי שברכת שהחיינו ומחיי המתים בתקופת חז"ל, הוא לא קיים היום. היום בן אדם לא נמצא לידך, אתה יכול לדבר איתו, אתה לא דואג לו, אתה לא חושב שקרה לו משהו, אתה לא נמצא בתנועה הנפשית, כלומר, נוף יפה, אני מניח שלמרות שיש היום תמונות ווידאוים, ואת האמת יכול לראות את הנוף היפה כל היום, בכל זאת אולי ההתפעלות משידור חי, אבל... אז אולי גם פה, אבל בכל זאת, המטען הוא אחר. עכשיו פה, ממה שציינת, אולי בין היתר זה הרקע של שמועה רחוקה, כשאדם לא נמצא בקרבתך לא מעט זמן, כלומר שמועה רחוקה אומר שוודאי מהפטירה עבר מספיק זמן לברך שהחיינו, ובחינתך באיזשהו מקום, אתה היית מוכן לאופציה הזאת שיגידו לך שהוא קרה לו משהו. זה שלא מתראים לפרק זמן מסוים, האפשרות שאולי משהו רע קרה, הוא כבר הדהד לך בראש, כן? בוא נגיד, אתה לא נופל מהכיסא, עומד בהפתעה, הם אומרים לך שאירע משהו, לא כמו היום, כן?
הוא גם לא מעורר שום דבר בסדלי חייך, כי אם זה מישהו שבאמת קרוב, האמת היא שאנחנו בכלל לא תלויים במשפחה באותה צורה כמו אז, אבל אבל בוודאי מישהו שהוא רחוק כל כך שאין אינו שומע 30 יום או שנה על פטירת בן משפחה שלו, זה לא משנה כל כך את ספרי חייו, זאת אומרת, הוא מכל הבחינות, גם רגשית, הוא כבר התעתק.
כן. אז זה הדבר העיקרי שאני למדתי ממך, וכמובן אמרת פה עכשיו עוד דברים, אבל אני אומר, מבחינה הזאת, אולי יש פה איזה הבנה או איזה דברי רקע להבנת הפער הזה בין שמועה רחוקה לבין שמועה קרובה, ואיך בעלי הלכה מתייחסים לשמועה רחוקה. כלומר, למרות היסוד שיום שמועה כיום קבורה, סליחה, אולי נכנס פה ההגדרה הזאת, שמועה קרובה או כמו היום קבורה, אבל שמועה רחוקה איננו כך. זה יסוד אחד, כן? דבר שני שאני פשוטכם רוצה להכניס לפני בשיעור פה, זה שמדברי הרמב"ם משמע שהוא חולק על דברי הרמב"ן ביחס לחלק מהיסודות שנאמרו בפעם קודמת. מה ראינו בדברי הרמב"ן? שדי שאדם ינהג ניהוג אבלות אחד, והנה נהג את היום אחד של שמועה רחוקה, לזה הוספנו את שיטת הראש שדן האם צריך פה גדרי מקצת היום ככולו של שבעה, דיינו דווקא ביום, האם די בלילה, והראינו של שיטת הראש די אפילו בלילה, אין פה בכלל ניסיון לספור יום. וצירוף שני הדברים יחד הוליך אותנו להגדרה הלמדנית ששמועה רחוקה זה לא לנהוג אבלות בת יום אחד, אלא שמועה רחוקה זה להגיב לשמוע, לא להיות אדיש. ופה אני יכול להגיד בעצם מה הייתה ההפתעה של המשך הסוגיה. ההפתעה הייתה שאם לכאורה אני שואל את עצמי מהו המוסד ההלכתי שהוא במהותו הוא תגובה לשמוע, זה קריאה, מה שעולה מדברי הסוגיה או ההתדיינות בסוגיה הוא שהמנגנון הרגיל ההלכתי של תגובה לשמוע רעה אולי הוא מנגנון חזק מדי למקרה הזה של שמוע רחוקה, כי אולי אין פה שעת חימום, ולכן צריך מנגנון אחר. מה המנגנון? אחד מניוגי אבלות. וזה אולי הפלא בסוגיה, מצד אחד בחירה למדנית, הגענו להגדרה שזה בעצם תגובה לשמועה, מצד שני, הכלי ההלכתי הרגיל שהוא התגובה לשמועות, הוא לא משמש פה. או הגמרא דנה, האם הוא יכול לשמש פה, כן? שברמב"ם דומני שקוראים בו בפרק ז' הלכות אבל, שמתי את זה בדף, מי שרוצה לראות בסוף, משמע קצת אחרת. שכן הרמב״ם כותב כך, אני קורא. אני קורא מי שבא לו שמועה שמת לו קרוב. פרק זן הלכה א', אם בתוך 30 יום, זה נמצא בדפים, מי שרוצה לראות, שורה 100, בדף החדש ששלחתי יום אחרי צהריים. אז הרמב״ם כותב שם, ואני קורא, יש פה הבדלים בין כתבי יד, אז תשמעו טוב. כותב הרמב״ם, לא, אין פה הבדלים, אני קורא, מי שבא לו שמועה שמת לו קרוב, אם בתוך 30 יום הגיע שמועה, אפילו יום 30 עצמו, הרי זו שמועה קרובה, כאן כמובן הוא רומז כשיטת הריף, שאין מקצת היום כחולו בשמועה קרובה, וחייב לנהוג שיבת ימי אבלות מיום שהגיע שמועה בקוריאה ומונה 30, ואיסור התספורת עם שאר הדברים, כללו של דבר, יום שמועתו הקרובה כיום הקבורה, אבל אם הגיעה לו השמועה אחר ה-30 יום, הרי זו שמועה רחוקה ואינה נוהגת אל היום אחד ואינו קורע. עכשיו תשמעו טוב את ההגדרה שלו. הוא כאילו יום השמועה הוא יום שביעי ויום 30 ומקצת היום ככולו. מה ההגדרה שהוא נותן? הוא לא אומר פה, אתה חייב להגיב, לא יכול להיות ששמעת ואתה ממשיך לאכול אורחת צהריים. כן, אני אגיד לך מתי הרגשתי את הדבר הזה. אתמול אני עושים סעודת שבת עם אבא. ואני חושב שזה גם חשוב לו המסגרת הזו שבחדר ריאל יש איזה טיפול לא נמרץ אבל טיפול מוגבר של חולים בפנימי וכנראה שיש שם איזה אחיהו משהו תוך כדי עכשיו מה אתה אמור לעשות? כי אתה אמור להגיד איך אני יכול לאכול כששם יש איזה בן אדם שאני כנראה לא פרפר בין חיים למוות ולא רחוק מזה הם העיפו אותו משם מהר טיפול נמרץ מצד שני אם אני רוצה שהחולים בחדר הוא ירגישו בפחד הזה, או אני לא יודע אם נהגתי נכון, והמשכנו לאכול. הדלתות הן סגורות, זה נראה לי נכון, אבל אני לא יודע, זה משהו מהתחושה הזאת, כאילו, ככה אני תיארתי את הרמב"ן, אבל ברמב"ם לא משמע כך, ברמב"ם יש הגדרה פשוט אחרת. היום אחד של השמועה הרחוקה הוא בעצם היום האחרון של השיבה. עכשיו ראינו בשבוע שעבר, אולי קצת לא מספיק הדגשתי את זה, אבל זה הובלה בתוך הדברים, שגם תמיד הרחם מפריז משתמש באותה הגדרה. רמב"ם כותב, אני מקריא עוד פעם, כאילו יום השבועה הוא יום השביעי ויום שלושים, כלומר הוא זכה להיות אותו יום, הוא גם היום האחרון של השלושים והיום האחרון של השבעה, ולכן ממילא מה יש לו? בקצת היום כחולו. כי אנחנו פוסקים להלכה שיש בקצת היום כחולו גם ביום השביעי וגם ביום השלושים. אבל לא שאני אומר, אין פה מערך שבעה או שלושים, אלא יש פה תגובה לשמוע רב. אלא לא, יש פה שבעה ויש פה שלושים, אלא מה, אתה עושה את היום האחרון שלהם באותו יום.
בלילה לא.
לפי זה מסתבר שגם בלילה לא. בואו נראה את ההמשך. כותב הרמב״ם, כיצד בקצת היום כחולו, כיוון שנהג אבילות שעה אחת, כאילו נהג כל היום כולו. הוא מותר לנעול ולרחוץ ולסוך ולגלח בשער היום, וכן הוא מותר בכל הדברים. דומה לי שפשוטם של דברי הרמב״ם, שמה הוא צריך לנהוג שעה אחת? את כל נהוגי האבילות. הרי מה הוא כותב? הרי לפי הרמב״ם, כיוון שנהג אחד מנהוגי האבילות, זהו, הוא הראה שהוא מתרגש מהשמועה, כן? זה לא מה שכתוב ברמב״ם. כיוון שנהג אבילות שעה אחת, כאילו נהג כל היום כולו, מעיקר הדין בעצם מה הוא צריך לנהוג?
יום שלם.
אלא מה? יש מקצת היום כחולו. עכשיו, אני חוזר לכל השיעור קצת היום כחולו. למה הוא יכול לנהוג? ופה בעצם, אולי אנחנו חוזרים לפתרון של חידה, שלפני שבועיים הצבעתי עליה כקצת בעייתית. הגמרא אומרת שהצלת הוא יום אחד, וזה מודל של יום אחד. מה עם כל הגמרא בחבדלת של תשלומים? מה בעצם עולה מדברי הרמב״ם? שגם האבילות של יום אחד של שבועה רחוקה, לא בטוח של דבר, מה היא? היא אבילות שבעה. כמו שכשאני רואה חג עצרת שהוא יום אחד, איך אני מגדיר אותו בראש שלי? הוא שבעה ימים. אלא שאני נוהג את היום האחרון של השבעה, ואז מה אני אומר? מה קרה לשבעה? הוא הסתיים, מי? הוא עשה שבעה. היות ואני מתייחס ליום האחרון כשלושים, אז אני אומר, זה לא שאני אומר, זה בכלל מופקע ממערך שבעה ושלושים. לא, יש פה התייחסות לאותו מערך, אתה פשוט עושה את הסיומת שלהם. זה מה שנאמר פה, ולכן גם לארי נראה, אני חושב שאתה צודק. בשון הרמב״ם נראה שזה חייב להיות כמו יום שביעי, היינו בבוקר, ולא לא מספיק באיזושהי שעה של היממה. כי אני רוצה הרי להחשיב יחידה של זמן, אני רוצה להחשיב את היום, את היום האחרון כיום השביעי של שבעה שהוא התקיים, וכיום האחרון של השלושים. גם היות והוא כותב שמאותו רגע מותר לראות לרחוץ לסוך לגלח בשאר היום, משהו שבתחילת היום הוא היה אסור בכל הדברים האלה. אז מה שנראה לי כרגע, נכון לעכשיו, שיש פה מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, בהבנת המושג הזה של אבילות של יום אחד של שמועה רחוקה, דומה לי שזה בתוך הסוגיה כשקראנו אותה, זה היה הבדל בין תחילת הסוגיה לבין סופה. כלומר, יכול להיות כשאדם לומד את תחילת הסוגיה, מה הוא לכאורה לנגד עיניו? יותר את מה שמופיע ברמב״ם. יש אבילות שבעה ויש אבילות יום אחד. בהמשך הסוגיה, הקושיות של הרמב״ן, לא יודע מה הרמב״ן יענה עליהם, אין לי מושג, כן? אולי הוא לא, הוא טרד מהם, אני לא יודע. אבל כן, ברור שהרמב״ם גם קרא את המשך הסוגיה, שהוא מחליט קצת היום כחולו, אבל זה נראה ברור שיש פה שתי קריאות שונות לחלוטין של עולם המושגים הזה של שמועה רחוקה. האם זה תגובה או האם זה סוף השבעה, סוף השלושים. עכשיו, אני יכול להגיד שברמב״ם כל סיפור הקריאה, ואני מיד, אחרי שנסכם קצת את מה שראינו, נעבור איך הרמב״ם קרא את סוגיית הקריאה, דומה לי גם שהוא קורא את קריאה אחרת לגמרי. כלומר, אני חוזר, במסגרת שיטת הרמב״ן, אמרנו, אתה לא אמור להגיב, אבל אל תשתמש בתגובה של קריאה, היא לא מתאימה לפה. היא מתאימה לבן אדם של שמועה קרובה, היא לא מתאימה לפה, כן? הרמב״ם, יש פה עולם אחר לחלוטין, ובואו גם ננסה, כשנגיע לעולם האחר של הרמב״ם, לנסות להבין למה הגיעו ל-30 יום בשמועה קרובה. נחזור עוד פעם לשאלה הזאת, שכבר חפרנו בה, כן? היו פה שתי אופציות, כן? אבל לפני כן אני מציע, בואו עוד פעם נסגור לעצמנו היטב את הקצוות של הסוגיה של קריאה, ו... אז ניכנס לקריאה שלה. מה בעצם ראינו בפעם קודמת? מספר דברים. בוא נפתח. קודם כל ראינו מחלוקת ראשונים, האם הספק של הגמרא, האם קורא, אינו קורא, הוא מוסב על כל שמוע רחוקה, או אם הוא דווקא על המקרה של מי ששמע ביום 30 שהיה רגל, או יום 30 שהיה שבת. כן? ראינו שרשי בפירוש בכתב היד, אני יכול להוסיף לכם היום שהרמב"ן בתורת האדם מסכם שורה 109, מי שרואה, היא באה לה קוריאה בשמועה רחוקה או אינו קוריאה, זו דעה אצל הרבה מאוד ראשונים, ולשיטתם כל הסוגיה פה דנה בקריאה בשמועה רחוקה. מולם יש סיעה גדולה של ראשונים גם כן, תוספות פה על אתר, תלמיד רחל מפריז גם בשם הרייבט, שהם מפרשים שהסוגיה לא עלתה על דעתה שבשמועה רחוקה אדם יקרא קריאה. ברור שלא. אלא הסוגיה רק דנה בהקשר אחר לחלוטין, שכאמור מוגבל לאותו יום 30, שמצד אחד הוא שמע קרוב, מצד שני הוא לא נהג אבלות. זה היה הדיון. עכשיו כאן בואו נחדד עוד קצת, שבראשונים יש מחלוקת גדולה מאוד איך להבין את מסקנת הסוגיה, האם על אביו ועל אמו אדם חייב לקרוא בשמו הרחוקה. כן, השאלה הזאת עולה פה בתוספות, דיבור המתחיל קוריאה, לא קוריאה. רואים תוספות, דווקא כי עניין זה ניבא אליי, לפי שהיה חייב לקרוע בשעת שמועה, אבל שמע שמועה רחוקה בכל, לא קוריאה כלל, אפילו על אביו ואימו. האמת, שגם ברמב״ם משמע ככה. ברמב״ם שקראנו קודם, הרמב״ם כותב, אני קורא, אבל אם הגיע לו השמועה אחר 30, הרי זו שמועה רחוקה ואינה נוהגת אל היום אחד בלבד, ואינו קורא, הוא לא מבדיל בכלל בין אביו אמו לבין אחרים. כלומר, גם בשיטת הרמב״ם משמע שאין קריאה על אביו ועל אמו בשמועה רחוקה, הוא מופקע לגמרי מקריאה. לעומת זאת, יש ראשונים שסבורים שעל אביו ועל אמו אדם קורא, וזה בעצם תלוי בשתי קריאות של השקלא וטריא של הגמרא. ומה ראינו כאן? שהגמרא מביאה מחלוקת של רבי מני ורבי חנינה, האם קוריאה או לא קוריאה, ואז רבי מני תוקף את רבי חנינה ואומר לו, בישלמה לדידי דאמינא אינו קוריאה, אינו דלא איכא אבלות שאיבה, אלא לדידך דאמרת קוריאה, קוריאה ולא שאיבה מאיכא. ועל זה שואלת הגמרא, ולא בתניא איסי אבוה דרבי זרע, ואמרי לאחוה דרבי זרע, קמא דרבי זרע, מי שאין לו חלוק לקרוע ולהזדמן לו בתוך שיבה, קוראה לאחר שיבה, אינו קוראה, אני רבי זרע, ואתה באמת זורם חמישה מיתן ניצר, ולביב על אמו קוראה והולך. שאלה איך להבין את הדיון הזה. ופה בוא נקרא יחד את הרמב"ן בתורת האדם, נוכל לראות שהרמב"ן יש לו שתי קריאות של הסוגיה. והרמב"ן כותב ככה, אני קורא. שורה 109. רבי מני אומר, אינו קוראה, רבי חנינה אמר קוראה. ואק של רבי מני לרבי חנינה. בישלמה לדידי דאמינא אינו קוריאה אינו לקה ולו תשיבה, אלא דידך דאמרת קוריאה קריאה בלא שיבה מי איקה. ועדה לרבי חנינה, אם מצינו קריאה בלא שיבה למי שלא קיים מצוות קריאה, דתנה אבו עד רבי זרע קמא דרבי זרע, ואמר לאחו עד רבי זרע קמא דרבי זרע, מי שאין לו חלוק לקוע ונזדמן לו חלוק בתוך שיבה קוריאה לאחר שיבה אינו קוריאה, ואני רבי זרע בתרי במדר המורים בחמישה מתי מצווה, אבל אביו ועל אמו קוריאה והולך, שמע מינה מצינו קריאה לאחר שיבה, כמו זה על אביו ועל אמו. עכשיו תראו את ההיסק של הרמב"ן. אלמה לא תליה קריאה באבילות דשיבה, או בלשון אחרת, ברגע שגיליתי את המודל שעל אביו ועל אמו אדם קורא לאחר שיבה, מה זה מלמד? שכל מושג הקריאה בעצם מנותק מהשיבה. זה לשון הרמב"ן. אלמה לא תליה קריאה באבילות דשיבה. וכיוון שכן, במקום שלא נהג אבילות כלל, כגון בשמועה, אף על פי שרחוקה, קורא על כל המתים ונוהג יום אחד באבילות שלו. ומה שהוא רצה בעצם לומר הוא, שמאביו ואמו, אני לא לומד שאביו ואמו קוראים עליהם אחרת מאיך שקוראים על שאר הקרובים. אלא הוא רצה ללמד אותי מושגית על הניתוק בין קריאה לבין עולם של ניהוגי אבילות, ולכן רצה רבי מני לומר שיש קריאה על כל הקרובים בשמועה רחוקה, כי אין קשר בין יוגי אבילות שבעה ושלושים לבין אני אומר את זה אחרת, אין קריאה. אני חוזר עכשיו מושגית למה שדיברנו בפעם קודמת, היא תגובה לשמועה. נו, לשמועה רחוקה הוא גם מגיב, זאת אומרת, לכאורה זה מה שרבי מני אומר, זה מנגנון התגובה. אז ודאי אם כך הייתי אומר, איך יותר מסתבר לפרש את רבי מני לגבי, אז מה זה היום האחד? אם הוא קורא, אם הקריאה היא התגובה, אז מה זה אם ככה אני חליצת הנעליים צריכה להיות? לא תגובה, אלא אבילות, בדיוק ככה מסתבר, יותר קרוב לכיוון הרמב"ם. אבל אז דחה רבי מני, סליחה, כי תניה היא לכבוד אביו ואמו, כלומר, תראו את לשון הרמב"ן, קריאה זו אינה קריאת חובה, אלא קריאה של כבוד היא, ומקריאה של כבוד לא גמרין על החיוב שעמיתים. כאן במשפט, כבוד אביו ואמו, מה התחדש? שעל אביו ועל אמו קוראים אחרת מאשר על השאר קרובים. בלשון הרמב"ן, זה לא קריאת חובה, אלא קריאה של, של כבוד. היות ואני בכל זאת צאצא של בריסקאים, אני עדיף במקום להגיד, זה לא קריאת חובה, אלא זה עדיף להגיד שיש שני דינים בקריאה, או יש שני סוגי קריאה. כלומר, המילה קריאה מופיעה בשני חלקי המשפט של הרמב"ן. כלומר, אז לכן במקום להגיד חובה מול כבוד, אולי עדיף לדבר על כך שהקריאה לאבא ואמא היא קריאה שונה מאשר קריאה על שאר הקרובים, ולכן לא ניתן ללמוד מהדין הזה על הדין השני או בלשון אחרת. לכן מה מסתבר, וזאת דעתו של הרמב"ן, שהקריאה של כבוד על אביו ועל אמו, שהוא מנותק ממעגלי דיני הרעילות, הוא ממילא גם יהיה, מתי? בשמוע רחוקה, שגם הוא מנותק מדיני הרעילות. לעומת זאת, בשאר קרובים, שם הקריאה היא קשורה למה? למושגי האבלות. במקום שאין דיני האבלות, גם לא ינהג דין קריאה, ולכן מגיעים למסקנה, וזו שורה 122, אומר הרמב"ן, ועל אבי ועל אמו ודאי קוראה, דומיה דמי שאין לו חלוק, ואינו מאחל לעולם, וכך אמרו בירושלמי, אמר רבי מונה, וכי יש קריאה בלא עיבול, שכן על אבי ועל אמו אפילו אחר כמה חייב לקרוא. של שנים שגרסו בירושלמי אחר כמה שנים. בשנה אחרת אין מגבלת זמן על קריאה על הורים. אבל כותב הרמב"ן, והרייבד זל כתב, דאפילו על אביו ועל אמו אינו קורא, כמו כשיטת הרמב"ם, כשיטת התוספות. למה? עכשיו תראו איך הוא מפרש אחרת את הסוגיה, את השקל הוותריא. לפי שהוא מפרש, דרבי חנינה, מקריאה דאביו ואמו מי תילה, ובדידו דווקא כאמר, מראש לא היה בכלל העלאת אופציה בסוגיה, שבשמועה רחוקה יקרו על שאר קרובים. מראש הדיון היה רק על אביו ואמו. אז מה הוא רצה רק להוכיח? הוא רצה להוכיח שעל אביו ועל אמו מה הדין? צריך לקרוא קריאה גם בשמועה רחוקה, כמו שקוראים אחרי שיבה. ואמר לרבי מני, כי תניה היא לכבוד אביו ואמו, כלומר כיוון דקרע על אביו ואמו לא ניתן לשלולם בתוך 30, אני אסביר את זה בהמשך, הוא לא ניתן לאחותו לעולם כתוך שבעה דשאר מתים דמי, אבל שמועה רחוקה בין דאביו ואמו בין דשאר מתים, כיוון דשבו כולו ואינה נוהגת אלא יום אחד ואין מעלה לזה על זה, אינו קורא לא על זה ולא על זה. אני רוצה להסביר איך הוא מפרש את הדברים. כדי להבין את הדברים צריכים קצת להרחיב את מעגל הידע שלנו, וזה גם ישמש אותנו להמשך כשנעבור לאופן שבו הרמב״ם פירש את הסוגיה שלנו. וזה להסתכל לרגע בגמרא בכ"ב עמוד ב', הבאתי את זה בדפים פשוט כי ההצגה הגרפית של הסוגיה הזאת היא תסייע לקרוא אותו, כן? יש שם סוגיה, אני לא אגיד שזה כתוב כמו שיר, אבל יש לו מבנה שחוזר על עצמו, שהוא משווה בין כל המתים לבין אביו ואמו. שם המערך שלם של הלכות, אני ברשותכם כרגע לא נלמד את הכל, פשוט נחכה שנגיע לדף ב', אבל שם הסוגיה מביאה ניוגי האבלות על כל המתים, ומנגידה להם את ניוגי האבלות על אביו ואמו, כפי שתוכלו לראות מהצצה פשוטה בסוגיה, למעט שני ההבדלים הראשונים שנוגעים לתספורת וכניסה לבית השמחה, כל שאר ההבדלים הם בדיני קריאה. ובלשון אחרת אנחנו מגלים שם מכלול רחב מאוד של הבדלים הלכתיים בין קריאה על אביו ועל אמו לבין קריאה על שאר מתים. כן? זה מתחיל בשיעור הקריאה. על כל המתים כולם קורא הטפח על אביו ואמו עד שיגלה את ליבו. בוא נדלג על הראיה. על כל המתים כולם אפילו לבוש עשרה חלוקים, אינו קורא אל עליון, על אביו ועל אמו קורא את כולם. והפיקרסוטו, שזה מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, מה זה? דידן כרגע, כי אנחנו עוד לא בתוך הסוגיה, בוא נסתפק שבפי המילון היווני, זה מילה ביווני, את הכוונה לבגד התחתון, כלומר לגופייה. גופיה לא צריך לקרוע. אני תלבש ג'קט, סוודר, וסט, חולצה, אז תקרע אותם בגדים של כבוד. בגד של זה לא צריך לקרוע גם על אביו ועל אמו. הלאה, רבי שמעון בן אלעזר, יש פה עכשיו דיון מה עושים עם אישה, מדיני צניעות, כן? אחרי זה הגמרא, אני מדלג קצת, הגמרא ממשיכה, כל המתים כולן שולל לאחר שבעה ומאחל לאחר שלושים. על אביו ועל אמו שולל לאחר שלושים ואינו מאחל לעולם. גם פה עדיין בלי להיכנס לכל עובי הקורה של הפרטים, הסוגיה דנה ברצון של האדם לתקן את הבגד שנקרא. ומה שכנראה מבחינה כאן, זה מן שולל, נגיד בלשון ימינו, לשים סיכת ביטחון. לבין לאחות שהוא לתפור מחדש. גם תזכרו, זה חייב את ברקע כל הזמן, אולי, אני חושב שלא הזכרתי את זה פה בשיעור שעבר, אבל זה חייב את ברקע גם של הדיון, אי אפשר לשכוח את זה. אין להם יותר מדי בגדים. היום אני לא רוצה לשאול כמה בגדים יש במלתחה של כל אחד. אני מניח שרוב הבריאות פה מחליפים חולצה כל יום, והם לא צריכים לחבס כל יום את החולצה. יש מספיק חולצות, מספיק בגדים, ארונות עמוסים, כן. שבשבת אמרתי לאמא שלי, תראי, אחרי ארוחה בליל שבת, אמרתי להם, מחר אותו מניו. מה לעשות? כן, פשוט הבאנו אוכל, אבל מלא אי אפשר לחמם שם, אז שיהיה אותו דבר פעמיים, זה אמר לי, נו, אני גם לובש את השמלה מחר, כן? אבל בדרך כלל אישה רגילה, מחליפה השמלה, בבוקר, בערב, כן? יש לנו הרבה בגדים. אין להם יותר מדי בגדים. סיפרתי פעם את הבדיחה שלהם, מספרים בווילנה אחרי מלחמת העולם הראשונה. סבתא שלי עליה שלום גרה בווילנה, ואיתה מספרת ככה. יום שני יהודים, לכל אחד יש רק כפותה אחת. לאחד יש רק כפותה של חול, ולשני יש רק כפותה של שבת. מי יותר אני? מי יותר אני? יש יהודי שאין לו בגדי שבת, יהודי שאין לו בגדי חול. מי יותר אני? אין לכם כוח. אמורים להגיד שמי שאין לו בגדי שבת, הוא כנראה יותר אני. אבל הם היום אומרים הפוך. זה שיש לו רק כפותה של שבת, הוא כל כך עני שאפילו אין לו בגדי חול. אבל זה המצב. עכשיו, תראו, חברה שאלה בגדים יותר מדי? לקרוע בגד? גבעד. לא, זה, איך אני מתקן אותו? הוא בא להגיד, ברגע הסוגיה של שבוע שעבר, כולם פה רוצים כל הזמן לקרוע בגדים, כן? כלומר, צריך, כשלומדים דיני קריאה, לקחת גם את זה לחשבון. הם לא ססים לתת לנו הוראות, אבל פה מה בעצם נאמר? שכל המתים בסוף השבעה שולל, ולאחר השלושים, לך לחיה, תתקן כמו שצריך, תמשיך ללבוש אותו. לעומת זאת, על אביו ועל אמו, מה נאמר? שולל לאחר שלושים ואינו מאחה לעולם. האישה שוללתו לאלתר, עוד פעם, נושא הצניעות עולה, כמו אישה קורת, מיד יכולה, גם תוך השיבה, לשים מיד סיכת ביטחון, ככה גם נוהגים, כן? שלא יהיה לא צנוע. אחרי זה עשויה גם, היא מבדילה פה עדיין, על אביו, קיאת הרבין, אמר רבי יוחנן, כל המתים רצה קוריאה ביד, רוצה קוריאה בכלי. אני יכול גם פה רק לומר, בשלב ראשוני של הסוגיה, לקרוע ביד זה קרע הרבה יותר גס מאשר בכלי. בכלי אפשר לעשות קרע עדין יותר. כלומר, פעם, היכולת להציל את הבגד יותר קיים, לביב הלימו ביד, יש פה עוד המשך, עם בפנים, בחוץ, עוד נחזור לכל הפרטים. כרגע רק לדידינו, מה אנחנו רואים פה? שהסוגיה אצלנו מבדילה בין כבוד אביו ואמו לבין האחרים, יש לנו סוגיה שלמה בדף חבט, עם מכלול רחב מאוד של פרטים הלכתיים שמבדילים בין שני סוגי הקריאות. הרייבד, כפי שמתואר ברמב"ן, נתפס רק לפרט אחד בסוגיה שם. לכן כרגע בואו נתפס לאותו פרט, והוא נוגע לשאלת השלילה והאיחוי, כן? בואו נחזור ללשון הרייבד, ונראה איך הוא נתפס לזה בסוגייתנו. כן, אומר הרייבד, אני חוזר, אמר לי רבי מני, שורה 125, כי תניה היא לכבוד אבי ואמו, כלומר, כיוון דקרע על אבי ואמו לא ניתן לשוללן בתוך 30, או לא ניתן לאחותו לעולם, כתוך שבעה דשאר מתים דמים. שימו לב ליסוד הלמדני של הרייבד. הרייבד אומר, על פי דברי הסוגיה בחב ב', אני בעצם אומר ככה, מושגית, אני לא מבחין בין אביו ואמו לבין שאר הקרובים. הדין בשניהם הוא שבתוך שבעה קורע, לאחר שבעה לא קורעים. זה לא נדחה. כשהגמרא אמרה כבוד אביו ואמו, שימו לב, בניגוד לרמב"ן, שמה הרמב"ן אומר? זה סוג אחר של קריאה. גם ראינו את זה ברש"י פעם שעברה. זוכרים? רש"י אומר, זה לא קריאה, זה משהו אחר. ריימן לא אומר, זה משהו אחר. ריימן אומר, זה מפנה אותך לפרטי הסוגיה בדף חב ב', ובעצם אומר לך שכשאתה בתוך 30 של אביו ואמו, זה נחשב כאילו אתה בתוך שבעה כמו שאר הקרובים, ולכן כמו שלשאר הקרובים אתה קורע בתוך מה? שבעה. על אביו ואמו אתה קורע בתוך 30. ולכן מה בעצם המסקנה שיוצאת מכאן? שזה שלמדתי שאפשר לקרוע על אביו ועל אמו לאחר שבעה, זה לא מלמד אותי שבשבועה רחוקה אני אקרא עליהם, כי אני רק קורע בתוך 30. כי מה קורה על אביו ואמו לאחר 30? זה כמו לאחר שבעה בשאר הקרובים. זו הקריאה של הרייבד. כן, כשמהו הפרט שהוא נותן? שעל שאר הקרובים אתה שולל לאחר שבעה, ועל אביו ואמו אתה רק שולל לאחר 30. וכך הגענו פה לשתי קריאות שמוליכות לשתי מסקנות הלכתיות שונות. כלומר, לפי דעת הרמב"ן, מסקנת הסוגיה היא שאותו כבוד אביו ואמו, שפירושו אתה קורא על ההורים אחרת מאשר על אחרים, אותו דין ממילא גם מחייב לקרוא על הורים בשמועה רחוקה. למד זאת, לשיטת הרייבד, הגמרא מעולם לא אמרה כבוד אביו ואמו זה קריאה מעולם מושגי אחר. היא פשוט אמרה שבפרטים ההלכתיים אצל אביו ואמו אני רואה הבדל, אבל זה לא הופך אותו לדין אחר, נקרא לזה בלשון בריס, כן? אלא הוא פשוט מרחיב את העירייה, כן? ויות, ובעצם אני אומר ככה, אני אעשה בהמשך להסביר גם למה זה כך. כל עוד שאתה לא יכול לשלול, אתה יכול, מה לעשות? לקרוא. זה גם לא קשה להבין, אפילו בסברה הראשונה, את הקשר ביניהם, כן? כי מה זה בעצם אומר, אל תשלול? תשאיר את הקרע קיים, כן? ויות וכך, מה אני אומר? כל עוד שהקרע ייראה, אז אל... אז עדיין אפשר לקרוע. לעומת זאת, שגם מותר כבר לשלול, בעצם אפשר לבטל את הקריאה, למרות שאצל ההורים לא מאחים. אבל ברגע שמה אפשר לעשות? לשים סיכות ביטחון וסיכות, וכבר לא יראו את הקרע, נו, אז מה תקרא? כלומר, הרי תקרא, מה מיד תעשה? מיד תחזיר, אז מה, בשביל מה לקרוע, כן? ובעצם אצל הרייבד רואים, שהוא קרא את הסוגיה, שאני יוצר קשר בין זמן השלילה לבין היכולת לקרוע. לעומת זאת, בשיטת הרמב"ן זה לא ככה. בשיטת הרמב"ן אנחנו מדברים פה על באמת יצירת מושג אחר של קריאה על הורים, והרמב"ן מאוד מתעקש על זה בהמשך, ואני מציע שנקרא את הדברים, שכן יש פה אמירות מאוד חשובות. כן, אומר הרמב"ן, אני קורא, וסוגיה משובשת היא בפירוש הזה. הרמב"ן, זה איפה זה? זה שורה 132. בסדר, אני לא המשכתי כבר לקרוא את ההמשך, כן? של הרייבד. כי סיכמתי את זה בעל פה. כבר לפי הרייבד, אין קריאה בשמוע רחוקה על אף אחד. אבל אומר הרמב"ן, סוגיה משובשת היא בפירוש הזה. חד דרבנן למימר קורא על אביו ועל אמו אינו קורא. מי דקאמרינן סתם, שמע מינה בשמוע רחוקה דכולו קרובים פליגי. זה נקודה אחת. ועוד פה באה הנקודה החשובה יותר, המהותית יותר. כי תניא היא בכבוד אביו ואמו, וענה נמי בכבוד אביו ואמו קאמרינן. וכל שכן זה, שעכשיו שמע ובשעת חימום אינו קורא, שאינו נועד כבוד. ועצם מה אומר הרמב"ן, היות והקריאה להורים מוגדרת כקריאה של כבוד. איזה כיבוד הורים? איזה כבוד יש להורים? שאתה שומע שהוא מת, ומה אתה עושה? חס על החולצה שלך. איזה מין כבוד זה להורים, כן? איזה מין דבר זה, כן? כלומר, עכשיו, הדברים האלה יותר חדים במושגית, אני חוזר, אמן אומר, היום זה קריאה אחרת, זה קריאה של כבוד, לא קריאה של חובה, זה קריאה של כבוד. הוא אומר, מה, בשמועה רחוקה, הכבוד הזה לא קיים? כאילו, מה, הכבוד הזה נעלם, כן? או בלשון הריטב"א, הניסוח שם הוא פטר חד, כן? הוא מאוד יפה הניסוח שלו, כן? הריטב"א אומר, אני קורא, תסתכלו, הוא מביא את המחלוקת הזאת בשורה 154-5, אוקיי? ומי הוא פוסקים רוב הגדולים ז"ל, אחרי שהוא מביא את הדעה שלא קוראים על אביו ועל אמו בשורה רחוקה. דקיימא לן לחומרא, ועל אביו ועל אמו קורע. אז תראי, אולי נקרא את זה, כן, אז הוא אומר ככה הרמב"ן. ובגידאו דיפליגו וקיימה לן כרבי חנינה וסברה נמיהו שאינו בדין שישמע מיטת אביו ואימו ולא יקרא. יכול להיות דבר כזה, כן? שאדם ישמע על ההורים ולא יקרא. זה לא יכול להיות, זה מופרך, כן? הוא אומר אותו דבר בהמשך, ויש מחלוקת בין רבותינו זל על כמה קורא והולך על אביו ואימו. כי הגאונים זל פרשו כל י' בית חודש. מה אנחנו רואים בגאונים? כל עוד שאתה מתאבל אתה יכול לקרוא. מה זה מאוד מזכיר? אחד מהכיוונים שבדקנו פה יחד, שעסקנו בלמה שמועה קרובה היא 30 יום, היה הכיוון כי האבילות היא 30 יום. כל עוד שאתה מצטרף במעגל, כאשר מעגל האבילות מיום הקבורה קיים, אז אתה גם תתאבל 7 ו-30. פה יש משהו דומה. היות והמתאבלים י' בית חודש, שלפי התפיסה הזאת מדובר, הייתי אומר, בקריאה שהיא של אבלות, ככה הייתי אומר. תראו מה הוא ממשיך. והרמב"ם זה כתב כל המדיון, שזה כשיטת מי? הרייבן. כבר הזכרתי את זה קודם. רק שמיד ייכנס לרמב"ם, ודומני שזה יותר מעובה מהרייבן. ובעצם השיטה ההלכתית, גם הרמב"ם מצמצם אותו רק ל-30 יום. אז הוא ממשיך ואומר, הוא בעל ההלכות, זה כתב לעולם. והירושלמי אמרו אפילו אחר כמה שנים חייב לקרוא. זה הירושלמי שראינו קודם שהרמב״ם מצטט רק בלי המילה שנים. אבל הריטב"א גורס בירושלמי שנים. עכשיו תראו את הסברה. וכך נראה שהרי מצינו שאסור באיחוי לעולם ואינו בדין שימות אביו ולא יקרא בנו עליו. רק שימו לב, הרמב״ם והרייבד משווים לשלילה והריטב"א משווה לאיחוי. וגם תראו את מה הוא אומר. אינו בדין ימות אביו ולא יקרא בנו עליו. שפה אני רוצה לחזור קצת ברשותכם למושגי הרייבן של שעת חימום וכו'. כן? קצת לחזור לזה, כן? אבל פה מה ברור קודם כל בדברי הריטב"א? גם ברמב"ן זה נמצא, רק שהריטב"א לפי מיטב, לפחות איך שאני חשתי כשלמדתי, אתה חידד את זה קצת יותר. דיברנו קודם האם קריאה היא ניוג אבלות, האם קריאה היא תגובה לשמוע, מה עולה בבירור מהגדרת הריטב"א? בצורה חדה. לא? אינו בדין ימות אביו ולא יקרא בנו עליו, או ישמע מיטת אביו ואימו ולא יקרא. מה לא, מה יכול להיות? אתה יודע מה? הוא היה בן 100 ונודע לך שהוא מת, בסדר?
זה אבלות של כבוד להורה ולא אבלות של
צער. בדיוק. זה מיד אני אגיד. קודם כל ברור שזה נראה כקריאה של תגובה. לא יכול להיות. אדם שומע שמתו ההורים והוא לא... הוא לא מגיב לשמועה, זה דבר שלא עלה לדעת. מה שכן, סרל אומר פה דעתי בצדק, זה לא בהכרח תגובה של אבל או של חימום, אלא זה תגובה של כבוד. כלומר, מה שאנחנו בעצם צריכים להכניס לראש, אני חוזר לשאלה שעלתה פה כמה פעמים, גם פה התכתבתי אחד מהשומעים הקרואים פה, רק שהוא לא נמצא היום, זה יהודה. עקיבא, הוא רק כותב מברקים, שורה אחת. אבל אני אזמין את כולם לכתוב אליי, בסדר? בכל מקרה, יהודה כבר כמה זמן, אתם יודעים, הוא גם יש לו הבנה רק מהמקצוע שלו וגם פשוט מהחיים, כן? בשנת אבל, כן? שהאבלות על הורים היא לא חמורה יותר בגלל הצער שהוא יותר עמוק, אבל זה מנהגו של עולם. אלא היא חמורה יותר בגלל שזה השורש והגזע של החיים שלנו. כלומר, אנחנו באים משם. אני אגיד את זה אחרת. אני לא יודע מה אדם מרגיש חלילה כשמת מישהו משם הקרובים. אבל אני יודע שלמרות שאנחנו צעירים, כן? כן? אנחנו הבאים בתור. אני אומר את זה חד וחלק. כלומר, זה מנהגו של עולם. מנהגו של עולם, אבל מה אתה יודע? זה יבוא גם עליך. אני יכול לספר משהו אישי. אני אמרתי לאשתי, אנחנו נקנה קבר בעזרת השם, אני לא חכה שאני אמות, הם יתחילו לחפש, אבל לא צריך, אני יודע שאני אמות יום אחד, ואני לא מתח... אמרתי לה, או כשמגיעים לגיל 60, או כשהאורים שלך אמיתי. אז אתה קונה, למה? כי אתה הבא בתור. אתה הבא בתור, אתה מראה כבוד כלפי, והייתי אומר, מי שרתן לך חיים, זה לא בהכרח קטע יותר עצוב, כן? אני לא בטוח שאתה צריך לחפש במונחים האלו, כלומר, יכול להיות זה לא שעת חימום במובן הרגיל. לא, אתה בתדהמה, אתה לא בתדהמה. במיוחד ברפואה המודרנית, כשאנשים גוססים במילימטרים, כן? אתה כבר התאבלת כמה וכמה פעמים, ולא... ועדיין האבלות הזו היא חמורה. יהודה כתב לי פעם, לא השבוע, פעם אחרת, שזה יותר בא לכונן תודה, זה לא בא להביע, זה לא בא להכיל את הרגשות שלנו, כמו שזה בא ללמד אותנו משהו. עכשיו אני יכול להגיד שאבא שלי יהיה בריא, הרמב"ן מתחיל את תורת האדם בלכות ביקור חולים, לא בלכות אבלות. ואני יכול להגיד מה אני רואה בית חולים, בטח אתה רואה את זה. כאלה שיש להם ילדים לידם, כאלה שאתה חושב שהם גלמודים לגמרי, הם גלמודים לא כי אין ילדים. היו כאלה שבאו אליי, אנחנו באים בחמש דקות, תדאג שאבא יהיה לו קידוש, דאגתי לאבא שלהם בשמחה, כן? אבל השאלה הזאת של הכבוד, היא לא השאלה של צער בכלל, זה גם בא ללמד אותנו הרבה. לא רוצה לפתח את זה, בסדר? ואני רק חוזר, מבחינת כאילו מה שקראנו פה בראשונים כרגע, כי אני רוצה לסכם. וכל כך ראינו מחלוקת איך לקרוא את מהלך הסוגיה. ומחלוקת על מה המסקנה ההלכתית. אבל דומה שגם יש פה מחלוקת גדולה מאוד על מה זה קריאה על הורים. ומה הגמרא מתכוונת בכבוד אבי ואמו. דעת הרמב"ן, הגמרא באה לכונן שני סוגי קריאה. יש קריאה של חובה, והקריאה הזאת מצומצמת לתוך עולם ניוגי האבלות, שם היא מצומצמת, היא לא מתקיימת מחוץ למסגרת האבלות, היא לא שם. לעומת זאת, יש קריאה של כבוד, שהקריאה הזאת היא קריאה להורים, זה יוצא מושגית כמעט הפוך ממה שהייתי חושב שהייתי אומר לפני הדקדוק בדברי הרמב"ן. כלומר, אני בסברה, אני אומר לכם מה אני הייתי אומר, לא הייתי צריך לכתוב את הדברים מעצמי, הייתי אומר על שאר הקרובים, הייתי אומר, זה תגובה לשמועה. ואילו על ההורים זה... אבילות. ככה אני הייתי אומר. מה שנראה מדבריהם זה כמעט הפוך. כלומר, אני גם אסביר למה, עוד פעם. אלא אם כן עכשיו נהפוך את זה ביחד. על שאר הקרובים, מה אומרים לך? אז יכול להיות רק בתוך המסגרת של הלכות אבילות. לעומת זאת, על ההורים, מה אומרים לך? זה אפילו כשאין מסגרת של אבילות. ולכן, בוא עכשיו נגיד זה בהגדרה אחת, אז אולי אלא הורים, זה לא דין של אבלות, זה דין אני חוזר. יכול להיות שאתה שומע שאבא שלך מת ואתה לא עושה כלום. כלומר, זה תגובה. מצד שני, יכול להיות גם מי שרוצה הפוך על הפוך, אפשר להגיד. היות ואין מסגרת של אבלות, אז לכן מה מהווה הקריאה? את האבלות, בדיוק. כלומר, זה הופך להיות הפוך על הפוך. כשיש לך מסגרת של אבלות, אז את האבילות אתה מביע באמצעות מיוגי האבילות, ואז מה הקריאה, איך היא מתפקדת? כתגובה לשמועה. כי הלכות האבילות לא מהווים מה? תגובה לשמועה, הם לא מהווים את זה. לעומת זאת, כשנגמרו כל מסגרות האבילות, זה שמועה רחוקה, נגמרו כל המילים, כל מסגרות האבילות נגמרו, אז מה אני אומר לעצמי? אותה קריאה שבדרך כלל יש לה פונקציה אחרת, אחת, הישר היא ממשיכה לתפקד כמה? היא כאילו מפצה על ידי האבלות. מי שרוצה להתבטא ככה, אז הוא יקיים את האינטואיציה שציינתי, שחשבתי שככה נכון לומר. אלא הורים שלך אתה תמיד מתאבל, זה לא עניין כמה קרוב, כמה רחוק. תמיד צריך להביע איזשהו דבר. עכשיו, כלומר, בעצם אני אחזור לשאלה. מדובר פה לפי, לא הרייבד, לפי הרמב"ן, סוג אחר של קריאה. השאלה היא כמובן, איזה תוכן למלא אותו. כן, אם אני חוזר לדברי הרייבד שראינו בשבוע שעבר, אתם רוצים לראות סיכום קצת צר של הדברים. אז זה מסוכם מאוד יפה בדפים ששלחתי היום בתוספות ראש. כן, אומר התוספות ראש, בשורה 71, אתם יכולים לראות, אבל קריאה אינה נוהגת אלא בשעת חימום, דהיינו ביום ראשון ויום שמוע עליו כיום ראשון חשבין עליו, אם כן קריאה למה הרייבל. כן, וכל הסוגיה סביב מה הולכת, האם זה שעת חימור, כן? כלומר, זה היה ההמשגה שראינו, כן? עכשיו, כן, בצד זה אני רוצה להצביע שבריטווה יש כיוון אחר לגמרי בשם בעלי התוספות. כן, בבקשה.
כן, אבל אנחנו לפני כמה שיעורים הבאנו, אני חושבת את הרמב"ם שאומר שהרי קוראים גם על חורבן ירושלים, קוראים על רעד, קוראים על...
נכון.
אז זאת אומרת, ואף אחד מהם, אם אנחנו אומרים, יוצרים קטגוריה שונה לקריאה באופן כללי, אז למה לא ההלכה הזאת היא לא חלק מהדיון? כי עובדה, אנחנו
קוראים על אנשים שלנו. שאלה טובה, אני מיד אגע בזה, בסדר? בקיצור, אני... וכאן בואו נראה לרגע הדברים שכותב הריטב"א בשם הרי בעל התוספות. הוא כותב בשורה 153. אומר הריטב"א, והנכון כמו שפרש רבינו יצחק ז"ל, דאחי כאמר ליה, דהי רשותי שנתנו לו מפני כבוד אבי ואמו, ואין בו משום בעל תשחית, ובשאר קרובים אינו רשאי משום בעל תשחית, אבל חיוב הליקה אפילו על אבי ואמו, והיינו לשנה דחיתניה היא בדוק. שימו לב, קריאה שלישית של כבוד אבי ואמו. עד עכשיו ראינו כבוד אבי ואמו של הרמב"ן, זה חובת קריאה מיוחדת על ההורים. הרייבד אומר, כבוד אבי ואמו, הכוונה שבגלל הדין השונה של שלילה, אז על אבי ואמו, בתוך 30 תקרות תוך 17 הקרובים. אבל זו אותה קריאה, זה רק משנה את הפרטים של מסגרות הזמן, או אותה קריאה. כאן בארי בא לתוספות, זה לא נמצא בתוספות על הדף, רק שתדעו. אבל לפי מה שמובא בריטב"א, כבוד אבי ואמו, הכוונה רשות. וזאת למה, פה הוא מכניס גורם שלא תופס הרוב דיני אבלות. והוא שקריאה היא מהווה פעולה שמביאה אולי תדמה, חימום, צער, ובצד שני גם מהווה פעולה שהיא אסורה. כשניכנס ליותר לאובי הקורה בקריאה בהמשך הסוגיות, אני חושב שכדאי גם שבין היתר ניקח בחשבון עוד גורם, והוא שאולי קריאה היא סוג של עידון של ביטויים נוספים של צער שאנחנו מכירים בתורה, שהתורה עשרה אותה. הכוונה בעיקר לסרט לנפש. ואנשים, כפי שמה שמתואר בתורה, אנשים היו כמבע אבלות פוגעים בעצמם, הם היו סורטים את עצמם. עכשיו, מי שרוצה לחפש את הרקע הפסיכולוגי, זה דבר ידוע, שיש לא מעט אבלים שרוצים למות יחד עם הקרוב, זה קורה בעיקר כשילדים מתים. כאילו, אנשים מועסים בחייהם, הם... אבל אנשים היו, מה זה לפגוע בעצמך? זה בצורה מסוימת, אתה מת יחד עם הקרוב שלך, אתה מוציא מעצמך דם, אתה שורד את עצמך, כן?
זה לא עניין
שבבוא כזה. ודאי.
שזה
ביטוי של, אבל זה ברור שזה גם הולך, שזה גם ביטוי אבלות. אבל דוזור לא כל יום, אדם לוקח חרב וסכין, מתחיל לחתוך את עצמו, כן? כלומר, שיכול להיות שהקריאה היא סוג של... דבר כזה, אני יכול לומר אולי משהו אחר, אבל אני רוצה להסביר יותר את העניין של כבוד אבי ואמו. גם זה משהו שאני... שאבא יעריך אליי, אני רואה מאוד חזק בבית חולים. מה זה בגדים בבן אדם? אתם יודעים מה זה חודש של בוש חלוק של בית חולים? כאילו...
בתי ביצוע.
זה לקחת לך את האישיות כמעט. מה זה? ואנם מתלבש.
זה לא עומד בעצם.
זה חלק גם בצבא. זה אותו הדבר.
בצבא נותנים לך...
עוד כבוד.
כן, אני מסכים שהצבא לא נועד אינדיבידואליסטים שרוצים לדבוש ברוב, בסדר, אבל...
זה הרבה יותר,
אבל
הוא לא בגלל שזה לא מכסה אותך.
זה לא מכסה אותך, שאלה נוח לטפל בך, אני מביא את כל הגורמים, את כל הסיבות, ולא כל אחד יכול להתלבש, כן? אני זוכר כשאני עברתי ניתוח, כשכבר פשוט לבקש לדבוש מכנסיים, אומרים לך, עכשיו אתה יכול, וואו, אתה מרגיש עוד פעם קצת עצמך. עכשיו, אני לא מדבר עדיין על סוג הבגדים, על ה... וכולי, כלומר... עכשיו, לבוא ולקרוע בגד, זה ודאי מה לעשות במובן מסוים. זה לקרוע את הזהות שלך. זה לא סתם להפסיד כסף, זה לא... טוב, תלך חוצה, אלא... דובר על משהו עמוק מאוד. עכשיו, בעצם מה שהארי אומר, אני חוזר לארי, בעל התוספות, מה שהארי אומר הוא, שצריך לדעת, פעולת קריאה היא פעולה שאו שהיא חובה הלכתית או לכאורה, מה הייתי אומר? שהיא אסורה. בל תשחית. מה, אתה לוקח בגדים וקורא אותם? שלטענתו, כבוד אבי ואמו, מה הוא יוצר? היתר לקרוע למרות שאין חובה. או בלשון אחרת, איך הוא קורא את הסוגיה? שחובה קריאה על אבי ואמו היא לא חובה אחרת מאשר השאר הקרובים. על ההורים יש היתר. עכשיו, מה הוא לא מסביר? מה היסוד ההיתר הזה? מה הוא כותב? אני קורא עוד פעם. שהקרובים אינו רשאי, משום בל תשחית, אבל חיוב הלק אפילו על אבי ועל אמו. אם רוצים בכל זאת קצת להבין מה היסוד ההיתר הזה, או מה היסוד הדין הזה, עכשיו אנחנו צריכים ללכת לריטב"א בדף כ"ד. שכן, הגמרא בדף כ"ד, אתם זוכרים מה נאמר שם על תלמידי חכמים?
קוראים.
מדקרי. שתלמידי חכמים זה שעת חימום, כל פעם שרוצים להזכיר שמועה בשמם מתגעגעים עליהם. עכשיו כבר שם הכיוון הזה של הרי מופיע ברמב"ן. הרמב"ן אומר, הבאתי את זה מ-205, הרמב"ן אומר בשורה 209, לאו תירוצי מתרצינו דמיחי ובאן הקריאות, לא חייבים לקרוא 13 פעם, אלא זה לא מקרה קרע של תפלות ולדו משום בלטשחי דשת חימומי. ומוסיפים בכבודם שתלמידי חכמים היו. דברים דומים מופיע בדברי הריטב"א שם. הריטב"א כותב, ופרקינן דאי משום כבוד אבי ואמו, לית בה משום בל תשחית. וכן פרש אבינו יצחק זד, אפילו ואבי ואמו, אינה חובה, אלא מפני הכבוד יתירו, לאחי מבעלן אם הם מתאחים כמם דליו חובה נינו. כאן הם חוזרים על המושג הזה של עוד פעם לא חובה. כן, בבקשה.
מה יותר שעת חימום, כמו
שסיפרת שבוע שעבר
בשבת,
כאילו
שיש
מצוין, מצוין. מה בעצם נראה כאן? שעת חימום פתאום, עד עכשיו מה תיארתי את שעת חימום? שזה תגובה לשבועה רע, עכשיו אתה חם, כן? מה בעצם עולה מדבריו? ששעת חימום זה אומר משהו אחר, ולכן הוא גם מכונן את הקונטקסט של קריאה. שעת חימום בא לבדוק האם אתה קורא הבגדים, או החימום בעצם נותן לקריאה קונטקסט, אם אין נותן לו משמעות, או נאמר את זה בצורה קצת שונה. אדם שקורא בשעת חימום, זה לא השחתה. למה זה לא השחתה? כי זה ביטוי לרגש. אומר פה לארי, הרמב"ם שהזכרתי בשבוע שעבר, בוא נראה אם נמצא את זה בפנים עכשיו, זה בהלכות שבת. איפה זה בהלכות שבת? שנייה. מקווה שאני אמצא את זה, אבל אם לא תוכלו לי, בסדר? אני פה. הבעיה שאתה מאמין לי לארי, אתה בדקת לפעמים את לשון הרמב״ם?
לא יצא
לי פה. אז לא להאמין לי, אתם כבר לא יודעים את זה, אני כל הזמן טועה. אבל רק שנייה. טוב, אז בהזדמנו, בסדר, אני בא לחוב שלכם, בסדר. טוב, אני בא לחוב, אבל אומר לארי, אולי הדבר הבא. כשאדם יישב את דעתו, זה לא בעל תשחית. למה זה לא לריק?
לא, זה לא נקרא מקלקל.
אז אותו דבר, גם יכול בעל תשחית. כמו שאני אומר שקורא על מתו, היות והוא יישב את דעתו, הוא מתעכב. אז באותה מידה אני אומר, זה לא בעל תשחית. עכשיו, מה בעצם אם כך נאמר? למה על אביו ועל אמו יש היתר לקרוא? כמו שאתה לא חייב. כי חובת הקריאה היא באמת בתורמה תגובה לשמועה. אבל על אביו ועל אמו, מה יש לך? כמו שכל תמיד חוכם. אתה לא חייב, כל פעם שאני אומר את שם הרב, ואני לא מבין סוגיה, אני לא צריך לקרוא הקריאות, ובכל זאת, אבל מה כן? אם אני אקרא ואגיד, וואו, כן... בהקדמות של הספרים מאוצר הרב, אני חושב שהם כבר הוציאו את זה, אבל היו כותבים בהקדמות בכרכים הראשונים שאי אפשר לעיין בספרים של הרב ולא להתגעגע לגדול הזה שהסתלק מעולם. אמרתי לאמא שלי, אתה יודע, כשאני עומד בגיל 90 וישאיר כזה ברכה בעולם, קשה להגיד שאתה לא יכול לקרוא את הספרים ולא להצטער שהוא לא חי עוד 20 שנה. זה כאילו, זה נראה לי לא הגיוני, הנרי. אפשר להתרפק על הזיכרונות, לא, אפשר להתרפק על הזיכרונות, אפשר לזכור את הגדלות, אבל זה לא טרגדיה שהוא מת, כן, כלומר, כשהוא מת, הצטערנו ונפרדנו, אתה לא מסכים איתי.
אני רוצה לשאול אותו.
אני ליטווה, קקיבה.
יש, אבל יש עוד קושי שרוצה לשאול אותו.
זה על כל אדם.
יש לי הוכחה שהדעה שלי דעת מיעוט, אם תפיסו את זה בספרים, את ההקדמה הזו, בסדר? אתה יודע כמה הגאות היו שם. זה לא נראה לי מגוחך, כן? אני לא חושב מישהו מתאבל עכשיו שהרמב"ם מת, כן? זה לא טרגדיה שהוא מת, כן?
אני אומר, דווקא בדור שלנו, אני חושבת
שה...
אבל יש הבדל, כי הרבי שלך... אתה היית שואל אותו, עכשיו אתה לא יכול.
לכן אני חוזר לרמב"ן, הנרי, אם אתה עכשיו תגיד איזה שיעור גרוע מהר נותן, הרב היה נותן שיעור הרבה יותר טוב, בוא נקרא קריאה, אני מתגרגל, זה לא בעל תשחית, למרות שהוא מת לפני 20 שנה, אבל אתה לא חייב. כלומר, מה שאנחנו בעצם, אני אסביר מה ההבדל העצום בין דברי הרי והרמב"ן כאן לבין מה שראינו פעם קודמת. ההנחה הייתה שבלי שעת חימום כל המהות של קריאה זה תגובה לשעת חימום. אז פה לצעוק, יש שעת חימום, אין שעת חימום. פה נאמר משהו אחר לגמרי. מה שנאמר פה זה, אני בודק האם הקריאה שלך היא מה? היא השחתה של בגד או לא. אז כל זמן שיש רגש של שעת חימום, זה לא בעל תשחית, זה מה שנאמר. אבל זה לא מגדיר בכלל את עולם, עולם הקריאה. אני אגיד זה אחרת, אם בשבוע שעבר טענתי בדברי תלמיד רחל מפריז וברייבט, שקריאה, השעת חימום או המושג המכונן של עולם הקריאה, בלעדי שעת חימום, זה כל המהות, כן? לא ניוג אבילות. פה אני אומר, משהו אחר לגמרי. אולי קריאה היא ניוג אבילות, היא בכלל לא קשורה בכלל לתגובה לשמועה רעה וכו', לא מבגיד. אולי הקריאה של אבל אין לו שום קשר למה? לספר תורה של ישראל, אין לו שום קשר, יכול להיות. רק למה אני זוכר כל הזמן לשעת חימום? מאיזה סיבה? כי אחרת זה בעל תשחית, זה הכל, זה הכל, זה אולי מאכזב, אבל זה מבט שונה לחלוטין. מי שדומני שיש לו מבט שלישי שונה לחלוטין על שעת חימום ועל הכל, זה הרמב״ם, שכל הזמן אני רומז. אז בוא נראה את הרמב״ם, בוא נראה אם אפשר לחבר גם בין הרמב״ם שנראה עכשיו לבין הרמב״ם והרמב״מים שלמדו עד עכשיו, כאילו בפרק זין וכל הנושא ששולט, כן? וזה הצעתי שנעיין יחד ברמב״ם בפרק ח' וגם בפרק ת'. אני מתחיל מתחילת הפרק, בסדר? דבר ראשון, הרמב״ם בפרק ח', הרמב״ם פותח בחובת האבל לקרוא על מתו, וכשאני עובר לפרק ת', מה אני מגלה? שהוא פותח את הפרק באבלות על בקרע של אבלות, ובהלכה ב' הוא מעביר אותו למה? לשמוע רעה וכו', כל מה שסרל הזכירה קודם, ותוך כדי שימוש בביטוי כדרך שקורא אדם על אביו ועל אמו, כך הוא חייב לקרוא על רבו של עובדות תורה וכו' וכו'. אבל בוא נגיד קודם כאן את המסגרת הספרותית והמושגית, איך הרמב"ם מציג את הדברים, הפוך מאיך שהוצג אולי ברייבין בשבוע שעבר. איך הצגתי את זה בשבוע שעבר? האמת היא שהיסוד של קריאה הוא תגובה לשמועות רעות. ואולי גם על אביב, כשיש לך קרובים שמתים, למה אתה קורא? כי זה שמועה רע. לא את הסיבה שאתה קורא. והרמב"ם ברור שהוא, ואז ראינו שעת חימום, וזה הוצג ככה. והרמב"ם ברור שזה לא ככה. איפה נמצא העולם המכונן של קריאה? באבלות, בפרק ח'. אנחנו נגלה, בעקבות הגמרא בחב"ד, שיש בעולם האבלות שני מודלים של קריאה. עכשיו, מה שעושה הרמב״ם בפרק ת', שהוא מקפיד לפתוח אותו עדיין במה? בדיני אבלות, כלומר, הוא ממשיך בתשתית של קרע של אבלות, כן? הוא בהלכה ב' לומד או לוקח את אחד המודלים שקיימים בהלכות אבלות, ומה עושה? מרחיב אותו. או ממנו גוזרים לשאר, או בלשון אחרת, ברמב"ם נראה שהמושג המכונן הוא הקריאה קודם כל בעולם האבלות. בניגוד מוחלט להצעה של שבוע שעבר, שהוא בכלל אין לו דבר לאבלות, כלשון הגמרא קריאה לחוד ואבלות לחוד. זה דבר ראשון. דבר שני, שמאוד בולט ברמב״ם, זה שיש שני מודלים של אבלות. כלומר, בעצם איפה הגמרא מכוננת? אם בשבוע שעבר בחרתי לך את הגמרא בחבדלת כגמרא מכוננת, חימום, 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 כי היום הגמרא מכוננת היא הגמרא בדף חפת. בעוד שהרייבד בסוגיה בחף השתמש רק בפרט אחד מתוכה, כל הפרט של השולל, פשוט כדי לקבוע את גדלי הזמן. הרמב״ם פה, בואו נתחיל לקרוא אותו ונראה את זה, הרמב״ם פה בונה שני מודלים שונים לגמרי, בעצם מצרפים פרט לפרט לפרט, ומגלים שני מושגים הלכתיים שונים של קריאה. והדבר השלישי שבואו נראה אותו מיד הוא ששעת חימום, הוא נמצא רק בתוך אחד מהמודלים, הוא לא נמצא בכלל במודל האחר. או לפני רגע ראינו בריא, ברמב"ן, שכמו שהתלמידי חכמים אדם יכול, תמיד זה שעת חימום, היה נראה מדבריהם שגם הנביא והלימו זה תמיד יכול לחשב כשעת, זה לא בעל תשחית. זה אף פעם לא נריק אם בן אדם זוכר את אבא שלו, את אמא שלו, כן? ברמב"ם ברור שזה לא ככה, בוא נקרא את זה, כותב ברמב"ם ככה. אבל חייב לקרוא על מיתו, שנאמר ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו. קודם כל, מה המקור של קריאה לדעת הרמב"ם? הפרשה בויקרא, זה נאמר מראש ורבלות. האחר חייב לפרום, ואין קריאה אלא המעומד, שנאמר ויקום המלך ויקרא את גדה. פה רואים פונומן שכבר למדנו אותו, והוא דיני אבילות לומדים מהתיאורים המקראיים של האבילים. אז כשדוד המלך קורע את בגדיו והוא עומד, הוא מאחד קורע מלפניו והקורע מאחוריו ומן הצדדים ומלמטה, לא יצא ידי חובת קריאה אלא כהן גדול בלבד. עוד נחזור לפרטים. כמה שיהיו רק קרע תפח, ואינו צריך להבדיל שפת הבגד, הוא מותר לו לקרוע בכלי ויש לו לקרוע בפנים שלא בפני אדם. כל זה פרטים מהגמרא בכבד. לפיכך יש לו להכניס ידו בפנים וקורע בצינה, ואינו חייב לקרוא אל הבגד העליון בלבד. וכל שיבת ימי אבילות הקרע לפנים, ואם בא להחליף מחליף, ואינו קורא הקרע אחר, שכל קרע שאינו בשעת חימום קרע. כאן הוא מביא את שעת חימום, תראו כמה, כהסבר למה, לפרט הלכתי אחד בתוך המכלול הגדול של דיני אבילות. ומה הוא מסביר? הוא מסביר פה דבר מאוד פשוט, בוא נדבר קצת בלמדנות גם פה, כן? מצד אחד אנחנו נראה את זה תוך כדי לימוד הפרטים, אבילו הקריאה היא מהווה איזו פעולה סמלית, צריך לקרוא מעומד. מה זה אומר כשאומרים תעשה פעולה מסוימת מעומד? יש פה ממד טקסי, ממד ריטואלי. הייתי אומר, לראות אדם לוקח את החולצה שלו וקורא אותו, עצם הפעולה היא פעולה שעושה רושם. לכן צריך לעמוד וצריכים צריך לקרוא לפנים. יש דעות שלקרוא לפנים, אתם יודעים מה הכוונה? לפני אנשים אחרים. זה צריך להיות משהו פומבי. זה חייב להיות משהו פומבי וכו'. עכשיו, מה זה?
מה זה קורה בצינה?
הרמב"ם לא עושה ככה, אמרתי, יש דעות.
הוא אומר.
לא,
הוא
אומר.
הרמב"ם לא מסביר לפנים ככה, אבל אני רק מעיר, קודם כל ברור שיש מימד בלשון למדני, כמו זה יש פה מעשה קריאה. כלומר, אם מדובר בפעולה טקסית, עצם פעולת הקריאה מהווה טקס. מהצד השני, גם לכאורה יש פה דינים, אפשר להגיד, בבגד. כלומר, הבגד צריך להיות קרוע, או אפשר גם להגיד, בגברה של האבל. האבל צריך להיות עם בגד קרוע. עכשיו, תיאורטית, לא תיאורטית, למדנית, מהדין שאסור לשלול כל שיבה, לכאורה, מה הדין שאני לומד? שאדם, שהבגד, השקרה הוא לא רק מעשה הקריאה, אלא יש עוד דין. מהו הדין הזה? שהבגד צריך להיות קרוע. כלומר, בצורה למדנית פשוטה, כשאני מצרף את שני הפרטים, אני לא, לא למד את כל הפרטים בכבד, בסדר? רק אומר, ובגדול, בדף כבד, כשאני רואה לקרוא מעומד, אז יש מעשה קריאה.
שהוא חייב שהבגד שלב יהיה קרוע.
מצוין, ולכן תיאורטית מה הייתי אומר, שבן המחליף בגדים, היי אסור, אז בוא נגיד, אדם לשבת החליף בגדים, עכשיו מגיע מוצאי שבת. אז לכאורה תיאורטית מה אני אמור להגיד? תקרא עוד פעם. כאן בא הרמב״ם, ומה הוא אומר? שהיות וכל קרע שאינו משעת מינו קרע, מה זה בא להסביר? למה לא? או בלשון אחרת, בכלל לא בונים את דיני קריאה על שעת חימום, אלא אומרים משהו אחר. העולם המושגי של דיני קריאה נבנה לגמרי בלי להזכיר את המילה שעת חימום, אלא שעת חימום בא לצמצם את העולם המושגי של קריאה, לא לכונן אותו. איך הוא מצמצם אותו? היות והיא לא שולל כל שיבה, אז הייתי אומר שאם אתה תחליף בגדים, מה תהיה חייב לעשות? לקרוע, כדי שיהיה לך חפצה של בגד קרוע, ושהבגד ילך עם בגד קרוע. אומרים, אין טעם. למה אין טעם? כי צריך ללבוש בגד עם קרע שנקרא בתור מה? בדיוק, שהוא נקרא בתור קרע של אבן. אבל אם אתה סתם אדם ילך עם חולצה שנתפס במסמר ויש לו קרע, כן? זה לא קרח. כלומר, אני אראה את זה בצורה הבאה. היות ולמייסי הקריאה יש גדרים הלכתיים, אז לכאורה מה אני אומר? שזה אין לו הגדרה גם של קרח בחפצה, אם הוא לא נקרא בתוך הקונטקסט של, 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 של מייסי הקריאה. אבל מה שברור ברמב״ם, שמעיינים עד עכשיו, זה לא שקריאה הוא ביטוי לחימום, אלא קריאה הוא פעולה שיש פה שני דינים בעצם יסודיים. דין אחד לקרוא, מייסי קריאה, דין שני, ללכת עם בגד קרוע, שעד חימום בא לצמצם את הדין השני, והוא אומר אין טעם ללכת עם בגד קרוע במידה, ואתה לא תקרא אותו בשעת חימום. אבל הוא כותב, באמת דברים אומרים, באמת דברים הולך על הכל, ומילים מאוד פשוטות, זה לא שהנביא ועל אמו, זה חימום אפילו אחרי שנתיים, משהו כזה. ככה היה משמע בריא, נכון? זה כמו תמידי חכמים, יש לך היתר. אל אביו ואמו זה עולם אחר לגמרי. למה זה עולם אחר לגמרי? אין בו בכלל מושג של חימום, מסיבה מאוד פשוטה, כי נקרא, מה זה הקרע הזה? המדו אמורים בשאר המתים, חוץ מאביו ואמו, אבל על אביו ועל אמו קוראה, עד שמגלה את ליבו. הוא מבדיל שפת הבגד, ואינו קורא בכלי, אלא בידו מבחוץ, בפני כל העם, כאן הוא כותב בפני כל העם, וקורא את כל הבגדים שעליו, ובגד הזה הדבוק בבשרו אינו מעכב, ואם החליף בגד אחר, חייב לקרוא כל שיבה. מה קרה לשעת חימום פה? התשובה היא מאוד פשוטה. השעת חימום פה לא מפריע, כי מדובר בקרע שונה. מה בעצם ההבדל הגדול בין שני סוגי הקרעים האלו? אחרי זה תלכו ליהודה והוא יסביר למה זה ככה. כן? צריך אחרי זה לחבר את הכל ביחד. ומה בעצם נאמר? זה אומר דבר מאוד פשוט. מה ההבדל בין לקרוע טפח לבין לקרוע עד שמגלה את ליבו? מה ההבדל בין להבדיל שפת הבגד? תבינו מה ההבדל, שפת הבגד אומר שאתה קורע מפה לבין לקחת סכין ולעשות פה קרע. כן? שימו לב, אתה עושה קרע כזה בפנים, אתם רואים? מה ההבדל בין לקרוע בגד אחד לבין לקרוע את כל הבגדים? נו, תעזרו לי, בלומדס. מה ההבדל? הקריאה שער הקרובים היא קריאה סמלית שנעשית בבגד, גם אם אמרנו קודם שזה דין בחפצה של הבגד, אבל ביסודו של דבר מדובר בפעולה עם, עם, עם גדרים הלכתיים מאוד ברורים. זאת אומרת, באביב ואימו, מה זה הדין של כל הבגדים? למה עד שמגלה את ליבו? זה דין בגברה של האבל. האבל בעצם מה צריך לעשות? אני לא אגיד ללכת ערום, זה לא צריך להגזים, כי מותר ללכת עם, עם גופייה. כן, יש מושג הלכתי של הליכה, הייתי אומר, בעירום, בסוטה. גם שם קוראים עד שמגלה את ליבה, ושם דרך אגב יש דיון בתנאים, ובשאלת הצניעות, או אולי הפיתוי. האם זה נכון לגלות את ליבה לפני אנשים אחרים? לא כי חסים עליה, אלא אולי זה לא ראוי. אבל פה זה לא לגמרי עירום, אבל זה לא רחוק מזה. כלומר, מה שבעצם הייתי אומר, ואני חושב שזה קשור למה שאני אמר קודם, על אביו ועל אמו אדם בעצם צריך להתהלך לא ערום לגמרי, אבל הוא צריך בעצם ללכת תוך שהוא קורע מעליו את כל בגדיו, את כל זהותו, הוא צריך לגלות את עצמו. גופייה, אני מכיר אנשים שלא יפתחו את הדלת בגופייה לאנשים אחרים, זה כמעט ערום, כן? בעצם מדובר בדין אחר, שפה אנחנו מבינים באופן ברור למה שעת חימום ישפיע פה ולא ישפיע פה. כי על שער קרובים, שזה קרע סמלי, פה אני בא ואומר, זה חפצה של קרע, זה לא קרע. אביו ואמו, מה הדין? ללכת פרוע, כמעט חצי ערום. אז זה הדין ללכת כמעט חצי ערום? אז מה זה משנה אם הוא נקרא בשעת חימום או לא? בכל מקרה הוא ודאי יוגדר כמה? כקרע, או נאמר את זה בצורה הבאה, אני אתן את ההגדרה הזו. שעת חימום עוזר להגדיר קרע של טפח כקרע של אבילות. על אביו ועל אמו לא זקוקים לשעת חימום כדי להגדיר את הקרע כקרע, כי הוא בכל מקרה מהווה קרע מעצם העובדה שהוא משחית את הבגד. עכשיו את זה רואים מצוין בדין של איחוי. למה אי אפשר לאחות את ה... ולכן גם באביו ואמו זה לא רק דין שהאבל ילך ערום, אסור להסתפק בזה, אלא הדין הוא להשחית את הבגד. השחתת הבגד לא זקוקה לשעת חימום כדי לראות אותה כמושחתת. עכשיו מה בעצם נאמר? שהאבל חייב ללכת כל שיבה איך? בגד מושחת. זה דין באבל, זה דין בבגד, אבל שעת חימום איבדת משמעותו פה. לעומת זאת שער אבלים. כאן הקרע הזה הוא גם יכול לראות כמו מסמר שקרה אותו. כאן יש כל מיני גדרים ששעת חימור אחד מהם יגדיר אותו כקרע של אבלות. זה מה שנראה בלשון הרמב״ם. אני אסביר מה לדעתי מהווה הבסיס החזק לדברי הרמב״ם, אבל זה עוד מוקדם לנו עכשיו להיכנס, זה בגלל השאלות של סר על הכל. וזו מחלוקת אדירה בין הראשונים, מה קורה בפרק ט' עם כל האחרים שקוראים. הגמרא בחבב אומרת, אני רוצה לקריא שורה אחת, ואלו קראים שאין מתאחים. היא מביאה רשימה שלמה של קוראי על אביו, על אמו, על רבו, של דוקטור, הנשיא עליו, בית דין, על שמועות הרעות, על ברכת השם, הספר תורה שנשרה וכו'. עכשיו, הרמב״ם בפרק ט' הלכה ג' כותב, כל אלו הקראים קורא עד שמגלה את ליבו ולא מאחל לעולם. אז הרמב״ם לא מסתפק בלקבוע שלא מאחים לעולם, אלא שהוא גם חייב לקרוא עד שמגלה את ליבו. הרמב״ם חולק על זה בתורת האדם, הבאתי בדף פה מהריטב"א, כאילו שם זה פשוט נמצא בקלות, שם הם כותבים, הברייתא אומרת אלו קראים שהם מתאחים, אבל זה הדבר היחיד שזה דומה. זה הדבר היחיד. ולשיטתם, עוד נגיע לשם, צריך להבין מהו האיסור לאחות, אבל מבחינת העולם הבסיסי של דיני קריאה, מדובר בקרע של טפח. אבל הרמב״ם מחבר יחד קרע שאינו מתאחר אם מגלה את ליבו. עכשיו, הוא לא מסתפק בזה בלכות תעניות, שהוא כותב את הדין של קריאה על הרי יהודה והרי ירושלים, אלא הוא מוסיף שם עוד פרט שנמצא בסוגיה שם, שהוא לא הביא אותו פה בלכות אבל פרק ט', וזה הפרט של קוראי ביד. הרמב"ם כותב, אני מקריא, כל הקראים האלה כולן בידו הוא מעומד וקוראי כל כסות שלב עד שיגלה את ליבו. כאן הרמב"ם מוסיף עוד ועוד פרטים. מה שעולה בבירור מדברי הרמב״ם זה שהוא ראה קשר בין הפרטים השונים. מה זה אומר קרע שלא מתאחר? שהבגד יוצא מהמחזור, לא משתמשים בו יותר. מה זה אומר אם כך? שאין טעם לקרוע טפח ולא לאחות. כשאומרים לך לא לאחות, מה בעצם אומרים לך? הלך הבגד. עכשיו, מה זה הלך הבגד? הלך הבגד רק אם אתה קורע אותו, לא טפח. אתה קורא עכשיו, כדי לקרוא אותו כמו שצריך להשמיד אותו, אז איך משמידים בגד? ביד, מהשפה, כל המכלול הזה של ההלכות מלמד, אני חוזר לרמב״ם, הרמב״ם רואה פה שני מודלים של קריאה, או אני אומר את זה בצורה אחרת עכשיו, שאני חוזר לגמרא אצלנו בך, וזו בוא נסגור את זה, ואני רואה, כבוד אבי ואמו זה עולם אחר לגמרי. אז מה שאני בעצם רואה נגד העיניים שלי, זה לא, זה כשלא אישים או משהו כזה, רואים משהו שונה לגמרי ויותר קרוב לרמב״ן, רק בצורה יותר דרמטית מהרמב״ן. באמת מדובר בעולם אחר של קריאה. זה עולמות שונים. יש בעצם שני סוגי קריאה באבלות. הרמב״ן התבטא אחרת, יש קריאה של חובה וקריאה של כבוד. הרמב״ן מדבר, יש קריאה על אביו ועל אמו, ויש קריאה, פעם שאתה קורא פרק ח', אתה לא מרגיש, מקבל רושם, יש בעצם קריאה, ואז יש עוד איזה מושג אחר. לא. יש שני סוגי קריאה, ככה זה מוצג. ולכן, על הרקע הזה, בא הרמב"ם ואומר, הסוגיה, מה שהיא דנה, הוא בתוך הקונטקסט הזה. עכשיו הייתי לוקח לדברי הרי, ורק קצת משנה אותם. וגם הרמב"ם, מה עשה? הגביל ל-30. זוכרים? אני קורא את זה מפורש בלשון הרמב״ם. הרמב״ם כותב בהלכות אבל, ראינו את זה בקודם, בפרק ז', שבשמועה רחוקה לא קוראים אחרי 30 יום. פשוטם של דברי הרמב״ם גם על אביו ועל אמו. ובוא נאמר ככה, גם הרמב״ם בדומה לרייבד ראה קשר בין שולל לבין זה בין היכולת לקרוע, וההסבר הוא עכשיו חוזר למה שנאמר קודם. מה זה אומר שאתה לא שולל? שהקרע צריך מה לעשות? להמשיך? להתקיים, אבל לא די בזה, כי גם כשאסור לאחות לעולם, גם הקרע ממשיך להתקיים. צריך לומר את זה עכשיו בצורה הבאה. מה שנוגע לחפצה של הבגד, הוא צריך להיות לעולם. מה אני זקוק בשלילה? שאת הגברה צריך להמשיך וללכת אם כן, אני הולך לפסק מדהים שסבי הרב פסק, אני לא מכיר מישהו בעולם שנוהג את זה. אמא שלי סיפרה לי, כשאמא שלה נפטרה, הרב פסק לה, כל 30 הלכת עם הבגד עם הקרח. למה? לא שוללים כל 30, אפילו הם מחליפים בגד. אני לא יודע אם היא עשתה את זה, הייתי בן שנתיים. אבל כך הוא פסק. מה בעצם הסברה שלו? בוא נדבר על הלומדס, בסדר? תתגעגע, כן, אני מבין. הלומדס היא מאוד פשוטה. הלומדס הייתה שהאיסור לשלול אומר שהגרף רצה ללכת עם בגד קרוע, כל 30. עכשיו, כלומר, המודל הזה של הקריאה על אביו ואלימו, הבגד לעולם אי אפשר לתקן אותו, וזה איסור האיחוי, אבל פה צריך לזכור, זה דין, זה חפצה של בגד שמושמד, אבל הגברא גם צריך ללכת קרוע, הגברא הולך קרוע כל 30. אז אומר הרמב"ם, זה באמת, מה הגברא הזה גם יעשה? שגם יקרא. ומה קורה בשבוע הרחוקה אחרי 30? בואו עכשיו ננסה להבין את תפיסת הרמב"ם. מה קורה אחרי 30? השלושים הסתיימו, במובן מסוים, מה אנחנו אומרים? מעכשיו, הבגד צריך להישאר כזכר, כשרית של מה? של מה שהוא עבר קודם. אבל מה שקורה בשמוע הרחוקה הזו, הוא כבר לא בתוך התקופה הזאת בעצם, הוא סיים אותה. אין טעם לקרוא. ככה זה נראה. אנחנו נעצור כאן, אני אחפור בזה עוד שבוע, בסדר? ואז אני אולי ניתן עוד הגדרות, אבל כי מה שהייתי רוצה זה, תראו, קריאה עוד נחזור לזה, נגיע לכבד וכו'. אני מציע לכם, אתם רוצים עכשיו לקרוא, ללמוד את כל דיני קריאה. רוצים או שאתם נמשיך לברית הבאה בכף? אה? לגמור קריאה? אוקיי. נלמד, פעם הבאה אנחנו, אני מציע עם כך, נלמד את כבד קצת יותר טוב, בסדר? נלמד את חבדה לצד יותר טוב, נלמד את חבר, ואז נחזור לבריתה בכלל, בסדר? אוקיי, עכשיו ברשותכם משהו קצר על פרשת שבוע, דברים של הנציב, שמאוד מדברים אליי, ומאוד עצים חן בעיניי, נוגע לבדים. אתם יודעים שהתורה מציינת על חלק מהכלים שצריך לשים עליהם בדים. זה מתחיל בארון, שם התורה אומרת, ועשית בדי יצאי שיטים וציפיתה אותם זהב, וביתה את הבדים בטבעות, הצלות הארון, לשאת את הארון בהם. וכאן התורה מוסיפה דבר שלא נמצא באף אחד מהכלים האחרים. בטבעות הארון יהיו הבדים, ועוד אחד זה מופיע, נכון? לא יסורו ממנו. כי הבדים מופיעים עוד פעם בשולחן. שם נאמר, ועשית את הבדים, עצי שיטים וציפיתה אותם זהב, וניסה בם את השולחן. לא מוזכר האיסור. לא יסורו ממנו. אחרי זה במזבח החיצון, כאן נזכר גם האיסור, ככה. ועשית את בדים למזבח, בדי עצי שיטים וציפיתה אותם נחושת בובה את בדה בטבעות, והיו הבדים השתי צלות המזבח נשאת אותו, וגם אחר כך במזבח הזהב נמצאים הבדים. אז זה דבר אחד, הבדים שמופיעים בכולם, והארון הוא מופיע קצת שונה, אבל האמת שהסיפור של הארון הרבה יותר מסובך, שכן הנציב אמר על כך שיש סתירות בפסוקים בהמשך מי שם את הבדים על הארון. מצד אחד בפרק למד זין כתוב, אני קורא, ויעס בצלל את הארון, ואז כתוב ויצוק לו ארבע טבעות זהב, ויעס בדי עצי שיטים ויצק אותם זהב, ויבאת הבדים בטבעות על צלות הארון עשה את הארון. בצלל. בצד שני, מה נאמר בסוף פקודי? שיש תיאור של הקמת המשכן. אז כתוב, ואני קורא, ויקח ויתן את העדות אל אהרון, מי זה ויקח פה? כתוב לפני כן. ויקח משה את המשכן, משה רבנו. ויתן את העדות אל אהרון, וישם את הבדים על אהרון, ויתן את הכפורת על אהרון מלמעלה. אז כתוב שמשה שם את הבדים. עכשיו, הנציב בפרשתנו, בוא נקרא חלק מזה, כי השעה מאוחרת, הנציב עומד על שתי הנקודות, אז אם אני אתן לכם לקרוא את זה לבד הבית, רק אני אתמצת לכם את הנקודות, כי ממש מאוחר. דבר ראשון, הנציב, יש לו פה דיון שלם, אז כמה בדים היו לארון? מי שם אותם? בצלאל או משה? יש שלב שהוא רוצה לומר, בפשוטו שנקרא, שהיו שתי מערכות בדים. הוא טוען שהיה סט אחד של בדים שהיו בחלק התחתון של הארון. הוא גם טוען שכדי לסט את הארון, עדיף שהבדים יהיו כמו אלונקה. בחלק התחתון, והארון יבלוט מעל הנושאים אותו. ואילו היה סט נוסף של בדים שהיה גבוה יותר שאותו שם משה רבנו. הוא יודע שזה קצת מגוחך שיהיו שני סטים של בדים. הוא גם יודע שמספרות חז"ל עולה בבירור שחז"ל חשבו שיש רק סט אחד של בדים, ולכן למרות שהוא עדיין לא יודע להגיד שני דינים, הוא בסופו של דבר מה אומר? היה סט אחד של בדים, אבל האמת שהיה לו
שני דינים.
או הוא שימש לשני דברים. ובוא נאמר את זה בצורה הבאה. מצד אחד, הבדים זה משהו פונקציונלי. הם פשוט נועדו לאיזה מטרה? לשאת את הארון. יש מסעות, צריך שיהיה דרך לשאת אותו. קודם דיברנו על בגדים פונקציונליים. שאני חם, שאני לא אהיה ערום, זה המטרה של בגדים. אבל הוא אומר, הייתה עוד מטרה לבדים, שזה הדין השני, שהוא ודאי כבר לא פונקציונלי, אלא הוא משהו סימבולי. מה זה הדבר הסימבולי הזה? אז הוא בעיקר נתפס לדברי הגמרא, שמתארת איך הבדים בלטו בפרוכת כשני דדי אישה, כלומר הם הביאו משהו אירוטי כמעט, או משהו של התקשרות בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. מה שהנציב רוצה להציע, בצלאל שם את הארון באופן פונקציונלי, את הבדים, ומי דחף אותם בתוך הפרוכת, שזה נקרא עוד נתינה של הבדים, משה רבינו. שזה לא לעכשיו, שעוברים בכלל לכל הפרשה, מי בנה את המשכן, דומני שיש שם את המתח הזה על עוד כלים. מצד אחד, מי שמפיח את הנשמה במשכן זה משה רבינו, מצד שני, משה רבינו כנראה לא היה לו כישורים מאוד מיוחדים בנגרות וצורפות, אז יש את השותפות של בצלאל. אבל הנציב לא מסתפק בזה, והוא מדבר גם על שאר הכלים, וכאן הוא נתפס בעיקר להבדל בניסוחים בכלים השונים, וכאן הוא אומר את הדבר הבא, אני קורא. המצווה על בצלאל בשעת מעשה אהרון להביא את הבדים באופן שראוי למסע, וכן כתיב במזבח החיצון והובא את בדיו בטבעות, שזה הפונקציונליות, והוא ממשיך, מה שאין כן בשולחן המזבח הפנימי, לא כתיב אלא עשיית הבדים בטבעות ולא הבאה. תבדקו, צודק, בדקתי אותו היום, כן? וכן המעשה כתיב בארון ובמזבח החיצון, ויבא את הבדים בטבעות, ועותק מהם לשאת, ולא כתיב כן בשולחן המזבח הפנימי. ומשום מה אחי גם עלם פרשת פקודי, בשעת הבאת המשכן כתיב את ארון העדות ואת בדיו, ואת מזבח הנחושת את בדיו, ובשולחן ובמזבח הפנימי לא כתיב שהביא בדיו. ובלשון אחרת, בשאר הכלים, זה משהו פונקציונלי למסע. ומה זאת, למה התורה, הן על המזבח והן על הארון, מדגישה את הבדים כחלק אינטגרלי מהכלי, כמשהו סימבולי. הנציב רוצה להוסיף שיש פה פער ביניהם גם טכני. בשאר הכלים, די שהבדים יהיו בטבעות בשעת המסע, זה הכל. הוא כותב, אני קורא. והיינו משום, בשני הכלים האלו היו הבדים עם הכלים, ולענן יבואה עוד, שבשולחן ובמזבח הפנימי לא היה אפשר להביא הבדים אלא בשעת מסע. אמנם, בטעם הדבר נראה, הוא בא ואומר מה הסימבוליקה של הכל. ובא להגיד לנו את הכוח הארון שהוא התורה. התורה, הארון מסמל את התורה. וכוח מזבח החיצון שהוא עבודה, הוא נישאים, מה בא לסמל? שהם תמיד חייבים להיות עם בדים שהתורה והעבודה שהוא כותב בהמשך, שזה התפילה, הם יהיו תמיד עם יכולת תנועה, עם יכולת הישרדות נצחית. בכל הדורות, כאן הוא לא כותב את זה, אבל בדברים, פרק י' על הפסוק, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי לשאת את ארון השם, הנציב מדבר על כך שהבדים של הארון מסמלים את התורה שבעל פה. יש לנו בארון את התורה שבכתב, את הלוחות, והבדים הם התורה שבעל פה, במובן שהתורה שבעל פה הוא הכלי שיודע לקחת ההתגלות בסיני בשותפות עם חכמי ישראל ולהעביר אותם מדור לדור, לפרש את התורה או מציאויות חדשות, בהקשרים תרבותיים של חכמי ישראל בכל דור ודור הם אלה שמעבירים את המסורה, ועל כך הוא ממשיך ואומר, אני מקריא, וכוח מזבח כוח התורה וכוח מזבח החיצון שהוא עבודה נישאים בכל דור ודור מקום למקום היכן שישראל גולים ותפילה במקום עבודה כידוע מה שאין כן השולחן שבו כוח מלכות ישראל או מזבח הפנימי שבו כוח קורונה כידוע ביומה דף עין בית שלושה זירינם של מזבח שלושה זירינם של מזבח זכה אהרון ונטלו של שולחן זכה דוד ונטלו ושני כוחות אלה נמד כשישראל על מקומם אבל אהרון התפילה, התורה והעבודה הם לדורות. זה מושרש. כשבונים את הארון הראשון, את המזבח הראשון, שאלו יהיו לדורות גם ולא משכן. תודה רבה.